ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת התלמוד השבועית, ובשבוע שעבר היינו במסכת סוטה. דיברנו, סיימנו בדיוק באנשים שיש בהם גסות רוח, דבריו של רבי אלעזר, כל מי שיש בו גסות רוח ראוי לגדרו, כוונה לקטוע אותו כאשרה, שזה עת של עבודה זרה של הגויים. כל אדם שיש בו גסות הרוח, אין אפרו ננער בתחיית המתים, שכינה מייללת עליו, מרו כבר אומר שאחד שיש בו גסות רוח, הקדוש ברוך הוא אומר שהוא לא יכול לדור איתו באותו עולם, כן, שנאמר גבע עיניים ורחב לבב, אותו לא אוכל. וכאן סיימנו, והיום אנחנו ממשיכים, עדיין במסכת סוטה, ובדבריו של רבי יהושע בן לוי, אומר רבי יהושע בן לוי, בואו ראה כמה גדולים נמוכי הרוח. עכשיו דיברנו עד עכשיו על גסי רוח גאפתנים, עכשיו אנחנו מדברים על אנשים שהם ענבים, עם רוח נמוכה, מלשון ענבה. בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, אדם הולך מקריב קורבן עולה, שכר עולה בידו, קורבן עולה, שכר על עולה, מקריב מנחה, שכר מנחה. אבל מי שדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקורבנות כולם. נחשב לו כאילו הקריב את כל סוגי הקורבנות יחדיו. שנאמר זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. זאת אומרת, הלב שהוא שבור ונמוך, השם לעולם לא יבזה אותו, תמיד יקבל אותו, כן? לשון בזוי, אף פעם לא יהיה בזוי, כן? וזבחי אלוקים רוח נשברה, רוח הנשברה של האדם, זה הזבח האמיתי. כל המטרה של הקורבנות, שאדם יקבל חלחלה ופחד, שיראה שוחטים את הקורבן ואת הדם, כל מה שקורה וכל המעמד יכניס לאדם יראה מן החטא. ואז אדם נשבר בליבו ועושה תשובה. וזה כל המטרה של הקורבנות, עיקר המטרה של הקורבנות. מלבד הסודות הקבליסטיים שיש בזה, עניינים של גלגולים וכולי. אבל הפשט הפשוט שאדם רואה איך שוחטים את הבהמה ומבין, זה היה צריך להיות אני. ועכשיו ברוך השם אני עוד חי ואני יכול לחפר וכולי. אז בזה אדם חוזר בתשובה, כן? הגמרא ממשיכה, תנו רבנן. סוטה נתנה עיניה במי שאינו ראוי לה. אישה סוטה, אישה נשואה, שמסתכלת החוצה מטווח בעלה, כן? מה שביקשה לא ניתן לה. ומה שבידה נטלו ממנה. מה פירוש? הלכה וזנתה, בגדה בבעלה. ועכשיו באו והעידו עליה ושופטים אותה בדין. מה הדין? שהיא א', בעלה חייב לגרשה, לא יכול למחול לה, אין פה מחילה, אפילו אם תבכה ותצטער ותתחרד ותשבע שמעולם לא תחזור וכו' וכו', שום דבר לא יעזור, במקרה כזה הניסויים נגמרו. אז לכן, ברגע שהיא עשתה את זה, היא צריכה להבין שאין דרך חזרה. מצד שני, הייתה חושבת, טוב, איבדתי את בעלי, לפחות אני אלך עם הבחור החדש. אומרת התורה, גם לא. אסורה על בעלה ואסורה על בועלה, זה שעשה איתה את העבירה, משני הכיוונים היא נשארת כרחת. לכן מה שהיא רצתה לא קיבלה, ומה שהיה לה גם הפסידה. כל הולך כאן מידה כנגד מידה, בכלל כל עונשיו של הקדוש ברוך הוא, הם תמיד עובדים בצורה של מידה כנגד מידה, וכן לגבי השכר, מידה כנגד מידה. כל הנותן עיניו במה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנים לו. ומה שבידו נוטלים ממנו. אנחנו במסכת סוטה דף ת' עמוד ב', הצד השמאלי של הדף, מצינו בנחש הקדמוני. הנחש הראשון שונה מכל הנחשים שבאו אחרת בעולם. היה לו יכולת דיבור, היה לו רגליים, קטלו לו את הרגליים אחרי החטא משמיים. יש בו כל מיני מעשים שבאדם בנחש רגיל אין אותו. כן? אחרי שכולל והוא ענש, כל הנחשים שבאו אחר כך כבר אין להם את המעלות שהיה לאותו אחד. כן, נתן את עיניו במי שאינו ראוי לו. כן, היה חומד את חווה. מה שביקש לא ניתן לו, ומה שבידו נטלו ממנו. רצה את חווה, לא קיבל. מה שהיה לו הפסיד, הפסיד את היכולת ללכת, אז היה הולך כתנין, היה לו רגליים, הרבה יותר קל לו היה לרוץ. עכשיו הוא צריך לזחול. היה נהנה מטעמים של אוכלים, עכשיו הוא כבר כל דבר שטוען נחשב לו כאפר, מרגיש את זה כאפר, איבד את המעלות שהיו לו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי, יהיה מלך על כל בהמה וחיה. אני רציתי שהנחש הזה ישלוט וכל החיות, הוא החכם, הרום מכל חיית השדה, כן? עכשיו, מה קרה לו? הפוך, הרור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. היית צריך להיות ברוך ומעל כולם, עכשיו אתה ארור, מקולל, מתחת לכולם. אני אמרתי, אלך בקומה זקופה, יכולת לעמוד על רגליך, כן? יש לך רגליים, אז אתה עומד על רגליים התחתונות, כן? עכשיו על גחונו ילך, עכשיו תלך, והפנים שלך על הארץ, על האפר, מושפל. אני אמרתי, מה אכל, לא מאכל אדם, היה אוכל כאדם, מדבר כאדם, אוכל כאדם, עכשיו באפר תאכל, עכשיו אתה אוכל אפר כל ימי חייך. הוא אמר, הרוג את אדם ועשה את חווה, והיה תוכנית שלו, מה קורה עכשיו? ואיבה שית בינך ובין האישה. עכשיו, לא רק שאין בינך לבינה כלום, אלא להפך, יש שנאה בינך לבינה, ובין זרעך ובין זרעה. והשנאה הזאת בין הנחשים לבני האדם, זאת אומרת שהנחשים מתקיפים בני אדם, זה סוג החיות היחיד שמתקיף את האדם ללא תועלת. הוא לא אוכל את האדם, הוא לא... אין לו שום תאווה לאדם לאכול אותו, זה לא, כשהוא רעב לא חסר לו עכברים וכל מיני דברים בטבע. זאת אומרת, הוא עוקץ את האדם, מטיל בו את האורס, את הארס, ואין לו בזה שום תועלת. הוא פשוט מאוד, זה מין שנאה כזאת תאומית בטבע, הוא יוצא מאחור שלו באדמה, עוקץ בעקב, או ברגל וכו', והאדם ברוב המקרים, אם זה ארסי, אז ברוב המקרים זה נגמר רב ומר, ואין לו בזה שום תועלת, כיוון שהקדוש ברוך הוא טבע בבריאה מין שנאה בינו לבין בני האדם. וגם בני האדם מאוד נרתעים מנחשים, הם רואים נחשים, מיד קוראים לצייד, להרוג וכו'. וגם בשבת שאסור להרוג חיות, סתם לצוד, נחש יוצא מן הכלל, כי הוא סכנה תמיד, ונחש הוא מועד לעולם. יש חיות, אפשר לאלף אותן, הן מפסיקות להיות מסוכנות. רואים, 10-20 שנה יש להם הזדמנויות לטרוף, והן לא טרופות. נחש, גם אם הילפת אותו 700 שנה, אף פעם אתה לא יכול לפתוח בו. לכן הוא תמיד מועד, ואם הנחש התקיף, אדם הוא בעל נחש והנחש התקיף, תמיד האדם הזה אשם בנזק שלם. כן? אבל יש בעלי חיים שכבר רואים עליהם שהם אף פעם לא התקיפו, לכן כשהם מתקיפים הם משלמים רק חצי נזק הבעלים. כיוון שהוא היה תם, מבחינת לא יכולתי לצפות שזה בא. אבל נחש אפילו 30 שנה לא עשה, תמיד אתה צריך להיזהר שהוא עומד הרגע להתקיף. כיוון שזה לא, הטבע הזה שיש בו ככה, הקדוש ברוך הוא טבע בו אחרי החטא, והדבר הזה נשאר לעולם. לכן מצינו בקין וקורח ובלעם, ודואג האדומי והחיתופל וגחזי אבשלום אדוניה עוזיהו המן, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי להם, ומה שביקשו לא ניתן להם, ומה שהיה בידם נטלו מהם. דוגמה אחת זה המן, דוגמה ידועה, המן. המן, כל העולם משתחווה לו, כולם איפה שהוא הולך משתחווים לו, עשיר כקורח, יותר מהמלך עצמו. הכל בידו, הטבעת בידו, איש אחד לא משתחווה לו. במקום להבליג ולהעלים עין, אז הכל כמעט מושלם. לא מהם, 99.999% מושלם. אבל לא, לא, הקצת הזה מפריע, הגאווה, היא לא נותנת מנוח. מה יצא? מכאן באה הנפילה שלו, גם מה שהיה לו לקחו ממנו. תעלו את עשרת בניו, לקחו אותו, תעלו אותו על עץ, איבד את אושרו, איבד את הכבוד שלו וכו'. התבזה, הוליך את מרדכי על סוס, כל הגאווה שלו ירדה לאפס. כן? לכן אנחנו רואים שהכל פה עובד ממשפיל גאים עדי ארץ, מגביע שפלים עד מרום. הגמרא ממשיכה, שמשון הלך אחר עיניו, לפיכך נקראו פלישתים את עיניו. ראה אישה פלישתית יפה בשם דלילה. התחיל ככה להתקרב איתה, לפי שהתורה אמרה שאסור, ועוד אדם כמוהו נביא, נביא השם, קדוש מבטן, לא עמד בניסיון, כן? ומה הסופו היה? שממנה באה המפלה שלו, ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו. היא הוציאה ממנו בדברי חיבה את הסוד שלו, מאיפה בא הכוח שלו. הוא גילה לה שכוחו בשערו, שהוא היה הרי נזיר שלא מספר את שערותיו, והשקטה אותו יין, ובאו, קרא לצבא של הפלישתים, עברו אותו וקשרו אותו, ואיבד את כל כוחו, גילחו את שערו, שהוא התעורר, הוא חשב שהוא עדיין אותו גיבור, ואז הוא ראה שאין לו שום כוח, הכל הלך. כל הקדושה והכוח הזה שהשם נתן לו, ברגע שהורידו את שערותיו, הכל הלך. אבשלום נתגעה בשערו, לפיכך נתלה משערו, תלו אותו מהשערות שלו. לפי שבעל 10 פילגשי אביו. אמרו לו כדי שיוכל להוריד את הכוח של אביו דוד ולמרוד בו עד הסוף, כדי שיוכיח לכולם שהוא אמיתי והוא מסוגל למרוד באביו, מה תהיה הראיה? שהוא הולך עם פילגשי אביו. מה זה פילגש? אישה לכל דבר, מלבד דבר אחד שאין לה כתובה כמו לאישה רגילה. אישה רגילה ביום החתונה נותנים לה כתובה וחותמים, שזה הסכם ממוני לכל דבר. שם מתחייב הבא לכבד אותה, לתת לה את כל מחסורה, בגדים וכו', לתת לה מקום לגור, ולקיים איתה את היחסים, יחסי אישות שבין גבר, בין בעל לבין אשתו. אלה ההתחייבויות, וכמובן שם יש עוד סעיף, שאם יאלצו להתגרש, או ביום שיפטר מן העולם, היא קודם כל נוטלת מהעיזבון שלו, סכום כך וכך, לפי מה שכותבים בשטר, בכתובה. אם מתגרשים, הוא לא יכול לגרש אותה, אלא אם כן הוא משלם לה את הסכום שכתוב בכתובה. אם הוא נפטר, בניו יורשים אותו, אבל כיוון שיש לה כתובה, היא מגיעה לבית דין, מציגה את הכתובה, קודם כל פורעים לה את הסכום, כל מה שנשאר מתחלקים בין הבנים. זה הדין. מה זה פילגש? פילגש זה מלשון פלג שם. כתוב פילגשים בתורה בלשון חסרה. פי, למד, גימל, שין, מם. לא כתוב יוד אחרי הפי, פילגשים, כתוב פלגשים, פלגשם, גם מוזר, למה כתוב שם פלגשם? התשובה היא פלגשם בארמית, פלג זה חצי, ושם זה שם, שם של משהו, כן? חצי שם, מה זה חצי שם? כתוב בגמרא שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם, איש יש בו יוד, א' יוד שין, לוקחים את היוד, אישה יש בה ה', כן? לוקחים את ה', זה יא. מה זה שם יא? מה זה? שם יא זה יוד, היי, וו והי. אז יש כאן יוד והי. מה עם הוו והי? איפה זה? חסר. אז נותן לה כתובה. באמת כתובה זה נחשב כתב. לא, מה זה כתובה? מאיפה באה המילה הזאת כתובה? אלא זה קוראים לזה כתב. למה הוסיפו לזה וו והי? כדי להשלים את החסר בשם השם. יש את היוד מהאיש, את ההי מהאישה, עכשיו יש כתובה, מוסיפים ו' ו-ה', יש לנו יוד ה', ו' ו-ה', ביחד שם השם, זכו שכינה ביניהם, זה הסוד, אחד הסודות של הנישואים. בפילגש לא נותנים כתובה, אין את הו' ו-ה', אין כתובה. אז יש רק את היוד ואת ה', לכן קוראים לה פילגש, פלג שם, זה הסוד פה של הדבר, כן? עכשיו, דוד המלך, מלבד הנשים החוקיות שהיו לו שקיבלו כתובה, היו לו פילגשים, כדין מלך שמותר לו עד 18 נשים, הכל ביחד. בסרט פילגשי אביו, כולם נבעלו על ידי בנו אבשלום, דבר שקשה להאמין כזה דבר, אבל זה המציאות. מה היה סופו? לפיכך ניתנו בו 10 לונביות, 10 חניתות תקעו בו, עשו בו 10 חורים, הרגו אותו. שנאמר, ויסובו 10 נערים נושאי כלי יואב, ויעקו את אבשלום. 10 חיילים שהיו עם יואב ושר הצבא, הם אלה שדקרו אותו למוות. ולפי שגנב 3 גנבות לב אביו, ולב בית דין, ולב כל ישראל, הערים עליהם, לשון גנבת דעת, זה הונאה, כן? לפיכך נתקעו בו 3. ויקח 3 שבטים בכפו, ויתקיים בלב שבטים, שנאמר אבשלום עודנו חי בלב האמה. זאת אומרת, רואים כאן שהכל כאן הולך מידה כנגד מידה. מה שצריך להדליק לנו נורה אדומה, כי כל מה שאנחנו מקבלים, בעצם אנחנו בישלנו לעצמנו, אנחנו נאלצים עכשיו לאכול. הגמרא ממשיכה, תנו רבנן, שמשון בעיניו מרד, הסתכל על בנות פלישתים, בעיקר על אותה דלילה, שנאמר, ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיניי, לפיכך נקראו פלישתים את עיניו. כן? אסור לך להסתכל במשהו שהשם אמר אסור. סופך שנפגעת במותו מקום, בעיניך. תניא רבי אומר, שמשון תחילת קלקולו בעזה, לפיכך לקה בעזה. שם התחילה הנפילה הרוחנית שלו, בעיר עזה ששלטו באז פלישתים, תחילת קלקולו בעזה, שנאמר, וילך שמשון עזתה, עזתה זה לעזה. ויער שם אישה זונה, שנאמר ויוחזו פלישתים וינקרו את עיניו. כן, התחיל ככה ללכת אחרי אותה אחת, וסופו היה שהמפלה שלו באה בעיר עזה. אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ואל ילבין את פני חברו ברבים. אם אדם נאלץ עכשיו להלבין את פני חברו ברבים, לשפוך את דמו ככה ולבייש אותו בעיני כולם, עדיף לו היה באמת לקפוץ אל האש מאשר להגיע למצב שהוא יבייש את חברו. מאין לומדים את זה? מתמר, המעשה של יהודה ותמר. אמר רבי חמה, שנתפסה תמר והביא אותה לדין אצל יהודה, יהודה דן אותה לשריפה, מוות בשריפה, כדין אישה שזנתה, כן? ואז במקום להגיד לו, איך אתה מעיז לדון אותי, אתה היית איתי באותו מעשה, אתה בא לעבירה יחד איתי ולבייש אותו ליד כולם, היא אמרה לו, אתה מכיר את המקל ואת הפתילים, את הטבעת ואת הפתילים כאן? הוא נתן לה את זה כערבון, כדין השכר שהוא ישלח לה עכשיו איזה כבשה על זה שהייתה איתו. וכיוון שהיא שמרה את זה, זה היה באמת ההוכחה שהוא בא למעשה איתה. אבל היא לא רצתה לומר לו את זה ליד כולם, לכן היא רמזה לו את זה ברמז, אז אתה מכיר את הפתילים האלה, את הטבעת? כן, ואז יהודה שהיה אדם גדול, הודה לעיני כולם, ולא שפך את דמה לריק. יש אנשים שהם הבושה, היו מעמידים פנים שהם לא יודעים על מה הם מדברים, צועקים, קחו אותם מהר, העיקר להציל את כבודו. אבל יהודה הודה, ולכן אנחנו נקראים יהודים. שהשם הזה יהודי, יש בו, אם שואלים אותך מה זה יהודי, מילה אחת, מודה. מה זה מודה? יש לו שני משמעויות. מודה על האמת, תמיד, ומודה מלשון תודה. זה כל היהדות, תמיד להיות אסיר תודה, לא להיות כפוי טובה, להודות, להכיר טובה וכו'. מצד שני, תמיד להיות מודה על האמת. לעולם יהיה אדם מודה על האמת, ודובר אמת בלבבו וכו'. אנחנו רואים שהאמת זה, יעקב איש האמת, יעקב שמו הוחלף לישראל, יעקב זה סמל האמת, אברהם איש החסד, יצחק זה דין, יעקב זה אמת. זאת אומרת, כל ההתחלה של עם ישראל, חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת, הברית של הקדוש ברוך הוא קראת איתנו, הכל מושתת על אמת. לכן אמת זה דבר חשוב, בתורה כתוב, מדבר שקר תרחק וכו'. לכן אדם תמיד צריך ללכת במידת האמת. ויהודה הודה, כן? הקרנה למי החותמת והפתילים? הקרנה, אין נה אלא לשון בקשה, לא חיוב. אתה רוצה, תכיר לו, איך אומרים, תמות עליי נפשי, אין לה ברירה, כן? העיקר לא לבייש אותו. אמרה לו, בבקשה ממך, עקר פני בורחה, ואל תעלים עיניך ממני. זה באמת מה שהתכוונה, כן? שם בסוטה למד ח', עמוד למד ח'. ויקר יהודה ויומר צדקה ממני. היינו, דאמר רבי חנין בן ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה, יוסף שקידש שם שמיים בסתר, זכה והוסיפו לו עוד אחת לשמו, בשמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, בתהילים פי א', עדות ביהוסף שמו, ה' נוספת, שבא המלאך גבריאל ללמד אותו שפות, בלילה שלפני הפגישה שהייתה לו עם פרעה, פרעה ידע 70 שפות, ופרעה היה יושב על כיסא בראש פירמידה עם 70 מדרגות, כל מי שיודע שפה היה עולה מדרגה, שפה נוספת, עוד מדרגה, שפה נוספת. אז קרוב האנשים, כמה שפות כבר ידעו? מקסימום 6 שפות. היו עולים 5-6 מדרגות, ופרעה יושב בראש הפירמידה. עד שפתאום בא יוסף, עולה עוד מדרגה, ועוד, הגיע לקומה 70. הגיע למדרגה 70, אומר לפרעה, אשרי יושבי ביתך עוד יעלוך הסלע. פרעה לא הבין, מה אומר? אומר, זה לשון הקודש, אני יודע 71 שפות. 70 שפות שהיו נתונות בעולם באותו זמן, והנה שפת לשון הקודש. ואז פרעה השביע אותו שלא יגלה את הסוד, כי הדין במצרים, שמי שיודע יותר שפות מהמלך, ראוי למלוך במקומו. ואז יוסף נדר לו שלא יגלה את הסוד, ולעתיד לבוא, כשיעקב השביע את יוסף שיקח את גופתו לארץ הקודש, אז פרעה לא הסכים שיוסף, שהוא היה שר האוצר של מצרים, שולט בכל המחסנים, בתבואה, אחרי שנות הרעב, הכל בידו, חותם, מוכר, קונה, וכולי, כן? אז איך אפשר לשחרר את שר האוצר ללכת עכשיו חודש, ללכת עם גמלים וסוסים לארץ הקודש, לקבור את אביו עד שיחזור לפחות שבועיים שהוא יחסר מהעבודה, כן? לכן פרעה סרב בתוקף, ואז יוסף אמר, נשבעתי לאבי. אז פרעה אמר לו, תעשה התרת נדרים. התרת שבועות, יש אצלכם אתם התרת נדרים. אמר לו יוסף, אין שום בעיה, אם אני עושה התרת נדרים, גם הנדר שנדרתי לך לגבי השפות גם כן יופר. בקיצור, הוא העמיד את פרעה עם הגב לקיר, ככה נאלץ לשלוח אותו, באמת יוסף הביא את יעקב למערת המכפלה אשר בחברון, ושם הוא קבור עד היום הזה. זה המעשה שהיה. עכשיו, באותו לילה בא המלאך גבריאל היה מלמד אותו שפות, והוא לא היה זוכר איזה אדם יכול ללמוד 70 שפות בלילה, ברור שלא. עד שבסוף הוסיף לו ה' משמו של השם, עשה איזה מין הוקוס פוקוס, מעשה רוחני של מלאכים, ועכשיו יוסף ידע את כל השפות. ומה העניין? הוא קידש את שמו של הקדוש ברוך הוא בסתר, שלא הלך עם אשת פוטיפר ועוד כמה דברים גדולים שהוא עשה. מה סופו היה? שהקדוש ברוך הוא הגדיל והדיר את שמו לגבי כל העולם, שהיה קידוש שם שמיים בפרסיה. אותו דבר יהודה שקידש שם שמיים בפרסיה, שהודה ליד כולם שהיא צודקת, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא, כיוון שהודה, אמר צדקה ממני, יצתה בת קול ואמרה, אתה הצלת את תמר ושני בניה מן האור, חייך שאני מציל בזכותך שלושה מבניך מן האור. מי הם? חנניה ומישאל ועזריה. לעתיד לבוא שבא נבוכדנצר לזרוק אותם לאש, מה הציל אותם? זכות אביהם. אתה הצלת את תמר ושני בניה מן האש, שלושה שאתה הצלת, אני חייב לך שלושה, אני אציל את בניך בנס גלוי מכבשן האש. מרים המתינה למשה שעה אחת, שנאמר, ותת הצו אחותו מרחוק, כדי לראות מי יאסוף את משה מהיאור, כן? לפיכך נתעכבו, חיכו הכוונה, נתעכבו לה כל ישראל שבעת ימים. במדבר כולם עמדו, חנו, נאלצו לחכות עד שתגמור את השבוע בידוד שהיא קיבלה אחרי שדיברה לשון הרע על משה רבנו. על זה שהיא התלוננה שהוא פרש מאשתו, כן, ציפורה. אז היא אמרה לאהרון אחיה הגדול הערה, והקדוש ברוך הוא לא מצא חן בעיניו שהיא מעיזה לדבר נגד משה שמדבר עם השם, כן? אף על פי שהתכוונה לטובה, מעולם היא לא התכוונה לרעה, כל כוונותיה היו תאורות. כל מקום היא קיבלה צרת ונאלצה לא, שהוציאו אותה מהמחנה לבידוד של שבוע ימים, כן? וכך כתוב, והעם לא נסע עד יאסף מרים, זה במדבר י' ב'. יוסף זכה לקבור את אביו, אין באחיו גדול מיוסף, שנאמר, והיה על יוסף, זה בבראשית נון, והיה על יוסף לקבור את אביו, כן? והיה על אמו גם רכב, גם פרשים, עשו לו יעקב תהלוכה של מלאכים בלוויה שלו. מי לנו גדול מיוסף שנתעסק בו משה, עצמותיו של יוסף ביציאת מצרים. כולם היו הולכים לקחת שלל מהמצרים כפי שהשם ציווה, והיחיד שלא רץ אחרי הכסף והזהב היה משה שרץ לחפש את עצמות יוסף הצדיק כדי שישבעו לו שיוציאו את עצמותיו ממצרים. כן? מצרים עתידה ללקוט בשכין, בכינים וכל מיני מכות. לא רצה יוסף להיות קבור באדמת מאה כזאת, כן? לכן הוציאו אותו, כן? שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא שכינה? משה רבנו, הקדוש ברוך הוא בעצמו קבר אותו, ואף אחד לא יודע את מקום קבורתו, כדי שלא יהפכו את מקום קבורתו לעבודה זרה, הקדוש ברוך הוא יחביא את מקום קבורתו מכל העולם. שאין שום ספק שאם משה היה ידוע מקום קבורתו היום, היו כבר עשרות או מאות דתות וכתות שהולכות ועובדות את הקבר שלו כעבודת אלילים, כמו שאנחנו רואים בימינו, שיש כל מיני אנשים אצלנו, אפילו אצלנו ביהדות, שאפילו שהם יכולים להיות צדיקים, שאומרים את כל המצוות, אוהבי השם, בעלי אמונה גדולה, בעלי חסד וכו', כל המעלות האפשריות, מכל מקום הם נכשלים בדבר אחד, מבלי כל כך לשים לב, שלוקחים רב גדול, צדיק שהיה, והופכים את מקום קבורתו למקום עלייה לרגל, ששם כביכול מתחברים לקדוש ברוך הוא. שחייבים להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך אותו צדיק. וזה טעות, זה נגד חוקי היהדות. חז ושלום לחשוב שאפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך אדם בשר ודם. זה המצאה נוצרית שאמרו בזמנם על ישו שדרכו מתחברים לבורא, והוא בן סן אוף גד, בן האלוקים, ואחר כך אמרו שגם הוא המשיח, כל מיני עניינים, כן, יש גם ביניהם מחלוקות, פרוטסטנטים, קתולים וכולי, אבל דבר אחד ברור, שהם המציאו את הרעיון הזה, שצריכים להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך מישהו, שיהיה קדוש ככל שיהיה, אפילו משה, חלילה לחשוב שצריכים לכוון שכל התפילות ילכו למשה, וממנו יעלו להשם. זה כבר עבודה זרה, זה עבירה על עשרת הדיברות, ולפעמים אנחנו לא שמים לב, יש הבדל בין לתת כבוד גדול לצדיק שקבור במקום מסוים, אפילו להתפלל על קברו, שבזכות אותו צדיק, אז התפילה תעלה לאוזני השם במהרה, אקספרס, ללא עיכובים, שלנו לא תמיד יש זכויות, אז בזכות אותו צדיק, הקדוש ברוך הוא יתחשב, כמו שלוקחים עורך דין שיש לו מוניטין מצוין בבית המשפט, אז ברגע שאתה כבר נכנס לתו בית המשפט, השופט מתנהג אליך ברכות, בהבנה, כי הוא יודע, עורך דין הזה ישר, נאמן, אם הוא אומר מילה, אפשר לסמוך עליו. יש מצבים כאלה בבית משפט היום. אכן במקרה הזה שאדם בא לקברו של אותו צדיק והוא מבקש בזכות הצדיק שקבור פה שהשם ימחל ויקח את התפילה ולא יהיה עיכובים וכו', זה בסדר, אין כאן עבודה זרה, אין כאן שום תפילה אל הצדיק עצמו. אבל שאומרים כזה דבר שאי אפשר להתחבר להשם בעצמנו, אלא צריכים להתחבר קודם כל לצדיק שקבור כאן, והוא בבחינת הראש, והוא יעלה את כולנו להשם, זה דבר חמור מאוד מאוד מאוד. ועוד פעם אני אומר, אף על פי שזה אנשים ששומרים קלה כבחמורה, מקפידים בכשרות, מקפידים בהרבה במידות, בחסד, בכל מיני דברים, בלימוד תורה, גמרא וכולי, אין על זה חולק. כל מקום טעות אחת יש בידם, והיא רצון שכולנו, כולל אותם אלו, נזכה להידבק בקדוש ברוך הוא באופן ישיר, ולא דרך מתווכים. בכל אופן, אומרת לנו כאן הגמרא, פסוק משמות י' ג', והעיקר משה את עצמות יוסף עמו, מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אל השכינה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר בדברים ל"ד, ויקבור אותו בגיא. גיא זה איזה מקום מסוים שם במדבר, ולא יודעים איפה זה, ולא על משה בלבד נמרו, אלא על כל הצדיקים, שנאמר בישעיה נ"ח, והלך לפניך צדקך, הצדיקות שלך תלך לפניך, כבוד השם יאספך, והשם אוסף כביכול את הכבוד שלך. הגמרא ממשיכה, שלושה היו באותה עצה, פרעה לפני שזרק את הילדים למים, ילדים יהודים תמימים, עשה מין ועידה כזאת, לקח את שלושת היועצים שלו שהיו בלעם, נביא הגויים של אותו דור, איוב, שהיה מה שנקרא אפיפיור של אותו דור, מלך העבודה זרה באותו דור, כל סוגי עבודה זרה הוא לימד וקיים, זה יתרו, כן? ואיוב, שזה גם כן נביא של הגויים, נביא צדיק של הגויים, יש לנו נביא רשע של הגויים בלעם, איוב נביא צדיק, ויתרו שהיה אפיפיור של הדור שעבד בכל העבודה הזרה, אחר כך זכה לחזור בתשובה ולחתן את ביתו עם משה רבנו, שזה ראיה מאוד מאוד מעניין, שגם ממשה וגם יהושע, שהיו שניים הגדולים ביותר, המנהיגים של עם ישראל, משה שהתחיל במלאכה ויהושע סיים, הכניס אותנו לארץ, משניהם לומדים מה מעלתם של בעלי התשובה, אלה שהיו מה שקוראים היום חילונים, ובאיזושהי מציאות מסוימת התחזקו והתחילו להתקרב להשם וחזרו בתשובה. אז מה מעלתם של אותם אלו? למשל, במשה אנחנו רואים כאן שיתרו חזר בתשובה, עזב את העבודה זרה, אף על פי שהיה נשיא העבודה של הזרה של אותו דור, כל מקום מבין שהוא חזר בתשובה, משה נשא את ביתו. דבר שבימינו מאוד 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 נדיר, אם בכלל יש סיכוי שיקרה כזה דבר. בואו ננסה לדמיין שהאפיפיור עכשיו בגרמני, שם שיושב בוותיקן, היה חוזר בתשובה ורוצה לחתן את ביתו עם הרב הכי חשוב שיש בעולם. מה הסיכויים שכזה דבר יקרה בימינו? כנראה אפס. אבל אז חיו הם באמת לפי חוקי התורה, לא לפי הלב, מה הלב אומר, מה יגידו בציבור. כל אחד באמת אכפת לו היה מה האמת. וזו האמת, השם אמר, גרים ובעלי תשובה, זה אהובים על השם במיוחד. וזה אמיתי, זה לא סתם סיסמאות. לכן, משה התחתן עם ציפורה ביתו. ומה עם יהושע? כל הנשים שהיו משתוקקות להתחתן עם מנהיג ישראל, יהושע בן נון, שהיה צדיק גדול וגם גיבור מלחמה, כן? דווקא הוא נשא אחת שהייתה גיורת גויה, שהייתה גם פרוצה לשעבר, שהמקצוע שלה היה המקצוע הכי שפל שיש בעולם, לא יכל למצוא מישהי אחרת, אלא מה מכאן מביאים לנו ראיה שאישה שעשתה את כל העבירות שבעולם, וחזרה בתשובה והתחזקה ונהייתה צדיקה, זה כמו תינוקת שנולדה מחדש. ויהושע בן נון, האיש הכי חשוב בעולם באותו זמן, נעשה את רחב הזונה שהתנך מרחיב עליה בכל מיני מעללים שהיא הייתה עושה. אלא אחרי שהיא התגיירה וחזרה בתשובה כמובן, אז היא אדם חדש, וזהו. ומקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים, הכוונה מלידה, עומדים שם. אז מה קרה עם שלושת היועצים כאן? בלעם שיעץ, בלעם מעץ להרוג אותם, מיד נהרג, תקעו בו חרב בביתנו. איוב במלחמה, איוב שתק, לא רצה לדבר נגד הילדים היהודים, הוא עצמו היה צדיק, רק הוא פחד שיסתכסך עם פרעה, כן, יפטרו אותו, ירגו אותו, כן, לא היה נעים לו. אז הוא שתק, נידון בייסורים, ייסורי מוות היו לו. מתו לו ילדים, הביל את ממונו, מחלות, צרות, בלי סוף. ממלך של העולם ירד לשפל המדרגה. יתרו ברח, אמר, אם אני נשאר כאן, הלחץ החברתי, אני לא יעמוד בו. תפס את רגליו והתחיל לברוח. בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון ביסורים, יתרו שברח, זכו מבני בניו וישבו בלשכת הגזית. בני בניו, שנכדים שלו זה בנים של משה רבנו, ונכדים שיצאו מהם וכולי, הם גם נכדים של יתרו, ישבו בלשכת הגזית, הכוונה בסנדרין. סנדרין היה לה חדר גדול, אולם, בבית המקדש, שקראו לזה לשכת הגזית. דאמר מר, זה בגמרא, כן? עדיין במסכת סוטה, כל מי שעוסק בבניין, מתמסכן, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו כבר, בלי לשים לב, עברנו לעניין חדש. משלושת היועצים, הגמרא ממשיכה, אמר מר, כל מי שעוסק בבניין, יש היום הרבה שמשקיעים בנדלן. יש הבדל בין לקנות, למכור, בלי ממש לבנות. קונה, מוכר. קנית בית, אפילו הבאת משפצים, שיפצת, מכרת, בסדר. יש כאלה, הם נהפכים לבנאים. אז באים, נותנים הצעת עבודה. ברוב המקרים, טועים, לא נותנים מספיק. לא לוקחים את הכל בחשבון. גם אדם שרוצה לבנות בבית שלו, איזה, להעריך את הבית, להגדיל אותו, או לשפץ אותו, תמיד הוא מחשב משהו ויוצא כפול או פי שלוש. לכן מי שעוסק בבניין, כיוון שקשה מאוד להעריך את כל הפרטים ואיך ייגמר התשלום, מתמסכן, מלשון יהיה מסכן. כן? ויש עוד עניין, עוד דין, מי שמענים אותו, יש לו יותר עזרה משמיים. יש כזה דין שכתוב, אלוקים מבקש את הנרדף. שדווקא כולם רוטפים את אחרי אותו אחד ואין מי שיציל אותו, אז מי נשאר שיעזור לו? דווקא הקדוש ברוך הוא. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ככה היה במצרים. כמה שיינו את בני ישראל יותר, ככה יותר ילדו שישה בקרס אחד. במציאות שאי אפשר בכלל ללדת, בנס גמור, גם היו יולדות, וגם שישה בקרס אחד. המעשה שדבר מדהים. מי שיעשה את החשבון, מירידת יעקב אבינו למצרים, ועד יציאת מצרים, כל התקופה הזאת של פחות מ-300 שנה בערך, וירדו 70 למצרים, ויצאו מעל 3 מיליון, רואה שהחשבון הוא בערך שישה בקרס אחד. מלבד השישה בקרס אחד, לא מסתבר שהיום מגיעים במשהו כמו 10 דורות, מ-70 איש למעל 3 מיליון. הגמרא ממשיכה, אמרם. אמרם זה אבא של משה רבנו, אבא של משה, אהרון ומרים. אמרם גדול הדור היה. לא היה, משה לא, אבא שלו לא היה איזה אחד, איך אומרים, ירקן בשוק, לא יודע קרוא וכתוב, ויצא לו בן צדיק. הוא כבר בא מאדם ענק, שהוא היה גדול הדור. כי האיש הכי חשוב. דרך אגב, במקום אחר הגמרא אומרת, יש 4 צדיקים שמעולם לא חטאו. שזה דבר נגד השכל. כל חייהם פעם אחת אפילו עשו חטא אחד. היום אנשים צדיקים אפילו חוטאים כמעט כל יום, פה ושם, בדברים גדולים, בקטנים. קשה מאוד עם כל הניסיונות שיש. הוא חי את כל חייו בלי חטא אחד, הגמרא מעידה עליו. היו 4 כאלה, אחד זה היה ישי, אבא של דוד, דוד המלך, השני היה כלאב, כאן היה אמרם ובנימין, בנו של יעקב. כן, אז אמרם היה גדול הדור. כיוון שראה שאמר פרעה, כל הבן הילוד, כל בן שיוולד הכוונה, היאור תשליחו, תשליחו אותו ליאור, לנילוס, אמר, לשווא אנו עמלים, בשביל מה להביא ילדים? מה אנחנו מביאים ילדים? במלא ימותו עוד מעט. עמד וגירש את אשתו, אמר, גירש את אשתו, יוכבת. ראו כולם גדול הדור התגרש מאשתו, התחילו לשאול מה קרה, אמרו לא רוצה להביא ילדים כדי שלא יהרגו אותם. כן, עמדו כולם וגירשו את נשותיהם, פתאום כל הגברים נתנו גט לנשים שלהם. הפסיקו, זהו, אין יותר ילודה. אמרה לו ביתו מרים, כן, אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה הרשע. אתה אמנם רוצה להועיל, אבל אתה מזיק יותר מפרעה, כן? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים. פרעה הורג רק את הזכרים, אתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות. פרעה, בגללך לא נולדים גם בנות אפילו. הוא רק הורג את הבנים. נו, אז לפחות בנות נולדות, עד יעבור זעם עם הבנים, יוולדו קצת בנים ונראה מה נעשה, כן? אבל אתה לא נותן שבכלל יוולדו ילדים. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא. כן, אתה פרעה, עכשיו הגזרה שלו היא זמנית, כמה זמן? חצי שנה, שנה, חמש, זהו, זה נגמר בסוף. הגזרה שלך בנוכחות כזאת, לא יבואו נשמות לעולם, לא יהיה תיקונים, אז אתה כבר גוזר, יש השלכות לנצח בעולם הבא על הגזרה שלך, כן? כן, פרעה רשע הוא, ספק גזירתו מתקיימת, ספק אין מתקיימת. דרך כלל הרשעים לא עולה בידם להזיק, אלא אם כן כתוב שאין לך רשע שאין לו את השעה, משחקת לו השעה. גם לרשעים יש רגע, איך אומרים, עת רצון מבחינתם, שהמזימה, הרעה שלהם מצליחה, כן? לכן יעקב התפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אסב, אל תיתן זממו, כתוב, אל תיתן שהמזימה שלו תצליח, זו גרמניה של אדום, הקדוש ברוך הוא כבר אומר לה, לקדוש ברוך הוא, אם תיתן לאסב להצליח במזימה שלו, זממו אל תפק, אל תיתן למזימה שלו להצליח, זו, כי אם הוא יצליח, זה יצא ממנו גרמניה, שאלמלא הם יוצאים לעולם, מחריבים כל העולם כולו, וכך אכן היה, אלא שדרכו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא דן אדם לפי מה שהוא יהיה בעתיד רשע, כרגע הוא בסדר, ככה אני שופט אותו, באשר הוא שם. הרגע אתה 70%, אני דן אותך 70%. אם עוד 5 שנים תרד ל-20%, אז נדון אותך כ-20%. אף על פי שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא כל העתידות, מכל מקום, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שהוא מנהיג את העולם לפי הבחירות שלנו ולפי ההווה שלנו. לא שופט אותנו על דברים שעוד לא עשינו ועתידים אנחנו לעשות, כן? בכל אופן, אז היא נתנה מוסר בצורה מכובדת לאביה, אומרת פרעה, אולי הגזרה שלו תצליח, אולי לא. אבל אתה, שאתה צדיק יסוד עולם, גדול הדור, ועדיין גזרתך מתקיימת. אתה גזרת כזה דבר, אנחנו בצרה גדולה, שנאמר, ותגזר עומר ויקום לך. אתה גוזר, ואז הכל יש לו תקומה, מה שאתה גוזר, כן? לצדיק. עמד והחזיר את אשתו, עמדו כולם והחזירו את נשותיהם. בקיצור, מרים הצילה את עם ישראל, בעצה שנתנה. מלבד שבזכותה היו כולם מקבלים מים מן הבאר, שהבאר הייתה הולכת איתם, כן, עלי באר הנולה, זה הבאר הזאת שביום שנפטרה מרים, פסקה לה מלתת מים. עד אז היה מים, ומיד איך שנפטרה מרים, התחילו להתלונן על המים, כן, שלא היה מים, במערה וכו', כן, ואז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, זרוק את העץ אל המים, תמתיק את המים וכו', אבל מרים היה הזכות שלה גדולה מאוד, וכאן היא פשוט הצילה את העתיד של עם ישראל מבחינת ילודה, מבחינת פרו ורבו. התורה כותבת ותרא אותו כי טוב הוא, כשמצא בתיה את משה ביאור, ותרא אותו כי טוב הוא. תניא, רבי מאיר אומר טוב שמו, רבי יהודה אומר טוביה שמו, משה היו לו כמה שמות, טוביה שמו, טוב, הכוונה טוביה, יא זה השם, כן? רבי נחמיה אומר הגון לנביאות, הגון כדי שיהיה נביא. אחרים אומרים, מי זה אחרים? זה היה אחד בשם אלישע בן אבויה, שהיה רב גדול, ואז ירד מן הדרך. כן? והתחיל להתקלקל, שהוא היה רבי של, רבו של רבי מאיר בעל הנס. מהיום שהוא ירד מן הדרך והתחיל לכפור, כן? נהיה אפיקורס, אז החליפו לו את השם אלישע בן אבויה, שהיה שם של כבוד, לאחר. לאחר, הכוונה, כולם כבר יודעים על מי מדובר, כן? כמו שבימינו נגיד, ההוא, לא רוצים לנקוט בשמו, כן? ההוא, אז כולם מבינים על מי מדובר, כן? נולד, הוא אומר, הוא נולד בזמנו, כן? בזמנו שהוא למד תורה, הוא היה גדול וקדוש, כן? בימים הטובים שלו הוא אמר שמשה נולד כשהוא מעול. היה לו קבלה שמשה נולד כבר מעול, וחכמים אומרים, בשעה שנולד משה, נתמלא כל הבית אורה, אור גדול בעל הבית. לא לשכוח, לא היה חשמל בימיהם. הבית הוא אור מהקדושה של הנשמה הזאת, שכתיב האחה ותראה אותו כי טוב הוא, בזמן שהיא מצאה אותו כתוב שהיא ראתה שהוא טוב, וכתיב הטעם במקום אחר בבראשית א', מה כתוב? וירא אלוקים את האור כי טוב. אז אנחנו רואים שטוב עשו כאן גזרה שווה, זה אחד מ-13 עיקרים שהתורה נדרשת מהם, כן? קל וחומר, גזרה שווה, אז גזרה שווה זה שיש שתי מילים, בעצם מילה אחת משותפת שהיא מופיעה בשני פסוקים, מלמד שיש קשר בין אותם פסוקים. וחז"ל ידעו את אותם פסוקים, את אותם מילים, כדי לדרוש ללמוד מפסוק אחד לשני. אלה אומנם דברים קצת מסובכים, אבל זה קבלה שהגיעה מהר סיני, והמשיכה עד חתימת התלמוד, שידעו לגזור גזרות שוות, כן? וכאן אנחנו רואים מפסוק אחד, לומדים לשני שהבית יתמלא אור. וכתיבתם, וירא אלוקים את האור כי טוב, ותצפנהו שלושה ירחים, יחביע אותו שלושה חודשים, דלם אנו מצרים אלא משעה דעדרה, והיא אהבת מעברה בית לתא ירחי מעיקרה. כן, מה העניין? הם היו סופרים, כן, את הלידה מהרגע שנולד, והיא כבר הייתה מעוברת שלושה חודשים מההתחלה, כן, אז עד שכבר לא יכלה יותר, היא לא יכלה יותר להצפין אותו. איך אפשר להחביא הריון שהוא כבר מעל שלושה חודשים? עד שלושה חודשים אפשר עוד ללבוש בגדים רחבים להסתיר, מאז והלאה כבר קשה מאוד להחביא. אז כמה שאפשר היה, אפשר היה, כן? והגמרא אומרת, ומאי, תצפה נאי ותזל, תחביא אותו ותלך. אלא כל אחד שם ממצרי דמתיילד ינוקה, כל מקום שהמצרים שמעו שנולד תינוק, ממתו ינוקה אתם. מיד הולכים להרוג אותו שם, כי איכי דלישמה ונאווה בעדי הוא. כן, הגמרא אומרת שאם היא הייתה משאירה אותו והיה בוכה, מיד היו באים, גם תינוק אחד, דרך אגב, מאיר את כל האחרים לבכות. שתינוק אחד מחביאים אותו ואז הוא מתחיל לבכות, כל התינוקות האחרים שמתחבאים, כולם מתחילים יחד לבכות. ותיקח לו תיבת גומה. מה זה גומה? זה כמו זפת, שמהתחתית סוגרים את החורים, שלא יהיה נזילות, שלא ייכנסו מים פנימה, כן? אז הגמרא אומרת, מה ישנה גומה? למה כתוב גומה? למה דווקא גומה, החומר הזה שנקרא גומה? אמר רבי אלעזר, מכאן לצדיקים שממונם חביב עליהם יותר מגופם. צדיקים מכבדים מאוד את הכסף שלהם, את הממון שלהם. לא במהרה זורקים ומפזרים את הכסף. צדקה זה צדקה, אבל סתם על מותרות ושטויות הם מאוד זהירים. למה? וכל כך למה, הגמרא אומרת, שאין פושטים ידיהם בגזל, כיוון שהם כל כך זהירים לא לגזול פרוטה כל ימיהם, מה שהם כבר הרוויחו ביושר, לפעמים גם בקושי, מעריכים את זה מאוד ולא במהרה נפטרים ממנו. אבל מי שגונב כמה שרק בא לו, אין לו פחד. אומר, אני אשתמש, יגמר, יגנוב עוד. אז זה כבר, איך אומרים, בא לך בקלות כביכול, ואתה מתפטר בקלות. מה שבא בקושי, לא במהרה מתפטרים, כן? רבי שמואל בר נחמני אמר, דבר רך שיעמוד בפני דבר רך ובפני דבר קשה. מה הפירוש? צריך מצד אחד שזה יהיה רך, מצד שני שזה יעמוד דרך מול דברים קשים. גם מול המים שהם רכים וגם מול דברים קשים, כל מיני סלעים וקנים שלא יחורו חור בתיבה, כן? אז ותחמרה בחמר ובזפת, סגרו את זה מבחוץ, כן? טענה, חמר מבפנים, מבפנים שמו חמר שהוא פחות מסריח, או מבחוץ זפת שיש לו קצת יותר ריח שיהיה בתוך המים, כן? שלא יריח אותו צדיק ריח רע. מה כל כך נורא אם תינוק יריח ריח רע? מה הוא כבר מבין? התשובה היא, ריח רע זה פוגע בנשמה. יש שלושה מאכלים שהנשמה אוכלת. מה הם? צבעים, קול, מוסיקה, דיבור, תורה וכולי. והריחות, לכן בהבדלה כשהנשמה יתרה שבשבת יוצאת במוצאי שבת, מריחים בסמים כדי לסבר, להחזיר לנשמה את החיות שלה, כי ריח טוב מחיה את הנשמה, וריח רע מזיק לנשמה, ריחות של עבודה זרה, של אוכל לא כשר, לא מועילים לנשמה, דברים, ריחות טובים, כגון סמים וכולי, אז מועילים לנשמה, כדי שלא יריח אותו צדיק ריח רע, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היהור. הגמרא ממשיכה, ראו שמושיעם של ישראל במים הוא לוקה, החוזים בכוכבים של פרעה, ההצטגננים זה נקרא, ראו בשמיים שהמושיע של עם ישראל, החולשה, המכה שלו תהיה במים, קשורה במים. עמדו וגזרו, כל הבן הילוד הירועה תשליחו. למה לא נהרוג אותם במעבדה, בחדר לידה? מה צריך שלקח אותם לנערות לזרוק אותם ברחוב ליד כולם? נהרוג אותם בחדרי חדרים. אלא שדווקא במים ראו שהוא לוקי, אז רואים עתידות, כן? כיוון דשדיו למשה במים. אחרי ששמה את משה במים, הם היו כל יום בודקים. אמרו לפרעה, תו לו ככה, זינן, כי ההוא סימן. אנחנו לא רואים יותר את הסימן הזה, שהמושיע הזה עתיד להיוולד, כנראה שהוא כבר נפל במים. בטלו לגזרת איו, אז אמרו, אוקיי, אז אין צורך להרוג אותם. זהו, התבטל. אדרבה, צריכים עבדים, חבל להרוג אותם, זה שווים כסף. אלא רואים שכבר הוא לקה כביכול במים, נעלם הסימן שראו בכוכבים, אם ככה, ביטלו את הגזרה. והן אינם יודעים שעל מי מריבה הוא לוקה. הטעות שלהם הייתה שהם ראו בכוכבים שמשה לוקה. מה זה לוקה? נופל. מה הנפילה שלו הייתה? על המים של מי מריבה, שאמר להם שמעו נא המורים. משה אמר להם שמעו נא המורים. מורים, מה זה מורים? מלשון מורים או הלכה, כן? מלשון מורדים בזה שמורה הלכה. אז יש לזה כמה משמעויות, מלשון מרד, מורדים, מלשון מרי, מלשון, כל הדברים האלה באים מהמילה הזאת. כן? לכן משה, אף על פי שהוא צדק בטענות שלו כלפיהם ב-100%, מכל מקום זה עם של השם, וצריכים להיזהר מאוד לפני שמדברים עליהם לשון הרע, או מקטרגים עליהם, או זורקים מילה שהיא לא במקום, יש לזה השלכות. אז על זה הוא לקה, על המים של מי מריבה, שהם בחו שאין מים, והוא כעס עליהם, בא להוציא להם מים מהסלע, דיבר והסלע לא הוציא, והיקה בסלע, והחילול השם, ועל זה גם נגזר שהוא לא ייכנס לארץ. אז הם ראו ההצטגננים, לא רואים תמונה ברורה את כל הפרטים, הם רואים שיש לו נפילה על ידי מים. הנפילה שהם ראו, הם לא הבינו אותה נכון, וחשבו שבאמת הוא נפל כבר ביאור. הגמרא אומרת, מילנו גדול מיוסף, יוסף הצדיק, אין אחד יותר גדול ממנו, למה? שלא נתעסק בו אלא משה. משה המלך בעצמו, הנביא הגדול מכולם, התעסק ביוסף, בעצמות שלו, בכבודו ובעצמו. לא מן המשרתים, חיילים, שילחו, ירימו, יעשו, וחברת קדישה וכו', כן? תנו רבנן, בואו ראה כמה חביבות מצוות על משה רבנו. בואו תראה מי זה באמת משה. כל ישראל נתעסקו בביזה, הולכים ולוקחים מהמצרים כסף וזהב לפני יציאת מצרים, על כל ה-210 שנים שעבדו עבדים בחינם, שם אמר, קחו ככל העולה על רוחכם, כן? ומשה מתעסק במצוות, כולם בכסף ומשה במצוות. שנאמר במשלי יהוד, חכם לב ייקח מצוות. מה זה חכם לב? יש הרבה חכמים בראש, הרבה, מתמטיקאים, שחקני שחמט, פוליטיקאים דגולים, סופרים, לא חסרים, כל מיני אנשים עם מוח חריף ביותר, עם זיכרון, הרבה ידע, השכלה כללית וכו', תואר ראשון, תואר שני, תואר 70, יש, לא חסרים כאלה בעולם, אבל אלה לא נחשבים כלום מבחינת חוכמה, אפילו לא קליפת השום. כל מקום שהתורה מדברת על חוכמה, תמיד יש ליד המילה חכם, חכם לב. שאם הלב משועבד ליצר הרע, איזה מין חוכמה יש לך? כל החוכמה שלך זה מעגל סגור, היא לא מיושמת למעשים. אתה נולדת ואתה מת רשע. אז מה הועיל לך כל החוכמה? להפך, עשית רק רע איתה. אבל האדם שמשליט את החוכמה שהוא לומד במוח על הלב, זה נקרא חכם לב. איזו הגיבור הכובש את יצרו, שולט בעצמו. הוא לא בהמה, הוא לא חיה טורפת. הוא שולט בגאווה, בכבוד, בקנאה, בלשון הרע, בגזלה, ברדיפת ממון וכבוד ונשים וכל מיני תאוות למיניהם. זה חכם לב. מה אנחנו רואים מכאן? שלמה המלך כותב במשלי יהוד, חכם לב, מי שבאמת חכם, ייקח מצוות, ירוץ אחרי המצוות שיהיה לו קניין עליהם, לקיחה, והביל שפתיים מלוות, מלשון התלבטות. האוויל, הטיפש, כל הזמן מתלבט. יום אחד אומר ימין, יום אחד אומר שמאל, יום אחד מאמין, יום אחד לא מאמין, יום אחד תוכיח, יום אחד לא הוכחת. כל הזמן מבולבל במעגל סגור. הסוף הוא לא מגיע לכלום. כן? זה מה שכתוב, רשעים מלאים חרטות, שהם מגיעים, הם רואים, הם מתחרטים מאוד, עדיין נשארים בשלהם. על פתחה של גיהנום אינם חוזרים בתשובה. הוא נתעסק במצוות משה רבנו, מניין היה יודע אחד יוסף קבור. איך הוא מצא את יוסף? הרי יוסף החביאו את הגופה שלו בתוך הנילוס, המצרים, כיוון שראו שאחרי שהוא היה כזה קדוש, הנילוס עלה. הגופה שלו הייתה בנילוס, הנילוס זה המקור מים היחידי במצרים, משם כל הנערות מתמלאים. כשהוא עולה, אז יש הרבה מים לשדות. אין נילוס, אין כמעט מים, זה מקום שכמעט ולא יורדים גשמים שם. כן? אמרו, שרח בת אשר, אשר נשתיירה מאותו דור. אשר, אשר, כן, הוא כמה דורות כבר לפני משה, זה לא צחוק. משה כבר אחרי יציאת מצרים, אשר זה היה במצרים עדיין, אחד מהשבטים, היה לו בת שקראו לה שרח. והיא עדה, העריכה ימים, היא הייתה צדיקה שרח, והיא נשתיירה מאותו דור. הלך משה, היא נשתיירה מהדור של יוסף, כן. הלך משה אצלה. אמר לה, כלום את יודעת איכן יוסף קבור? תגידי לי בבקשה אם את יודעת איפה יוסף קבור. אמרה לו, ארון של מתכת עשו לו מצרים. שמו אותו בארון ברזל, מתכת. וקבעו בנילוס הנערס. תקעו אותו בקרקעית של הנילוס. כדי שיתברכו ממיו. כן, שהמים של הנילוס קבלו ברכה. הלך משה ועמד על שפת היאור, אמר יוסף, יוסף, הגיע את הזמן, כן? שנשבע הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל. סוף סוף אנחנו יוצאים לגאולה. הגיע השבועה שהשבעת את ישראל. אם אתה מראה את עצמך מוטב, אם לאו, הרי אנחנו נקיים משבועתך. השבעת אותנו לקחת את עצמותיך איתנו לקבורה בארץ הקודש, בשכם. עכשיו הזמן, או שאתה יוצא ואנחנו ניקח אותך, או שאנחנו פטורים. אנוס רחמנא פטרי, אנחנו אנוסים, השם פוטר אותנו מהשבועה, מהנדר. כן? מיד צף ארונו של יוסף, נטלו משה והביאו אצלו. כמובן שכאן מדברים בלשון הסוואה. זה כפשוטו. הסוד כאן שמשה ידע את שם המפורש, כמו שהרג את המצרי, רק בלהגיד אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, שמות הקודש, אחרי שמשה הרג את המצרי, הוא לא נגע בו בכלל. כתוב ויח, אמר כמה פסוקים, אמר את שם המפורש, המצרי נפל ומת ונקבר. ופה אותו דבר, משה אמר שם, שם קדוש, בשמות הקדושים אפשר לעשות הכל, זה נקרא קבלה מעשית. מיד צף ארונו של יוסף. אנחנו סיימנו להיום, אנחנו עדיין במסכת סוטה, בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו נדבר קצת יותר עדיין על משה רבנו, ונדבר על אברהם אבינו, בזה, מה הוא קיבל על זה שאמר אנוכי אפר ואפר, על מה אפר כנגד אפר, איזה אפר וכולי, מה זה צבע התחלת ששמים בציצית, וצבו ממנו את העריות בבית המקדש, הרקיע שדומה לכיסא הכבוד, כל מיני דברים כאלו, מי שמתחנף לרשעים, מה סופו, כן, ועוד כמה עניינים מעניינים, בעזרת השם, ביום שלישי הבא, שעה 9:15, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.